אנחנו נתחיל ונפתח בשתי המכתבים של הרבי, כרגיל לפתוח בדבר מלכות. יש שתי מכתבים, כל מכתב הוא מכתב מעניין בפני עצמו. מכתב אחד יכול לתת הרבה עידוד כשאנחנו במיוחד נמצאים בתקופה של רישום וחושבים לשלוח את הילד למוסד חינוך טוב. לפעמים זה כרוך גם בהוצאות כספיות, ולפעמים עושים את החשבון איך נוכל לעמוד בהוצאות של, אומנם זה חינוך יותר טוב, אבל בכל אופן זה עניין שכרוך בכסף. המכתב הראשון של הרבי מתייחס פה לבחורה שרצתה ללמוד בבית ספר בכפר חבד, בית רבקה, וההוצאות של שכר הלימוד היו גבוהות, והיא פחדה שהיא לא תצליח, ההורים שלה אולי לא יעמדו במחיר ואולי היא לא תצליח ללמוד שם. אז זה המכתב הראשון. יכול להיות גם מארץ, שכר לימוד עולה גם לאלה שמגרים פה בארץ. אבל המכתב הוא מאיגרת קודש, חלק תתוו, עמוד שנ"ח, כותב הרבי לבת ככה: במה שכתבה אודות השכר לימוד וכולי, בטח ידברו הוריה שיחיו עוד הפעם עם הנהלת בית ספר בית רבקה, שגם מצידם מעוניינים הם להקל העול מהורי התלמידות. יש מה לדבר עם ההנהלה, כי ההנהלה גם תחפש דרך שיהיה להורים יותר קל. אבל הרבי ממשיך ורוצה לומר לה שהיא לא תפתח מחשבות, אולי זה יהיה ללא תשלום בכלל, אולי זה יהיה בחינם. הרבי ממשיך במכתב, אומר אלה שצריך להיות אפשר. לא תמיד ההנהלה יכולה להוריד את המחיר לגמרי, שהרי הסמינר צריך לשלם למורות וכו'. המורות צריכות לקבל משכורת, אז אם לא יגבו כסף מההורים, אז לא יהיה איך להחזיק את המוסד בכלל. לבסוף בא כאן מילה שהיא מילת עידוד לכל אחד שקשור לתחום החינוך. וכבר הודיע תורתנו הקדושה, אשר הוצאות האיש הישראלי בחינוך בניו ובנותיו לתורה ומצוות, מסייעים לו במיוחד מלמעלה, שיוכל לסלק כל התחייבות שלו. וכאן יש איזה סיוע מיוחד, שכל ההתחייבויות שאנחנו לוקחים על עצמנו בנושאים של חינוך, אפילו שזה התחייבויות כספיות לפעמים נראים לנו גדול יותר ממה שאנחנו מסוגלים, יש סיוע מלמעלה שכל ההתחייבויות הללו יסוקו בצורה טובה וקלה. המכתב השני זה בא להדגיש עד כמה בכלל התעסקות בחינוך זה דבר חשוב. המכתב השני הוא מחלק י"ח באגרות קודש עמוד ס"א. כותב הרבי: מובן שאני מסכים עם כבודו שהבעיה הכי חשובה בכל קיבוץ וארץ, ובפרט בארצנו הקדושה, הוא הכיוון שהולך בו הנוער. זאת אומרת, אחת הבעיות הכי חשובות, מה קורה עם הנוער, לאן הם הולכים, כי הנוער של היום זה הדור העתיד של מחר. וידוע אשר נשיאי חב"ד בכל הדורות ובכל המקומות עמוסי כמה טרדות ובעיות בעבודתם לטובת הכלל והפרט, הקדישו חלק גדול מעבודתם לחינוך וקירוב הנוער, שלבעיה זו ניתן דין קדימה על כמה וכמה בעיות אחרות. זאת אומרת שהנושא של חינוך הנוער הוא כל כך חשוב, שכמה שאדם יהיה טרוד ועסוק בדברים הכי גדולים בעניינים פרטיים או בעניינים כלליים, כשמגיע להתעסק בחינוך צריך לשים הצידה הכל ולהשקיע את כל המרץ, המחשבה, הזמן, הכל כדי להיטיב את החינוך. קודם כל אנחנו מדברים על הנוער, על הנוער שלנו, על הילדים שלנו, שצריך לדאוג שהם יהיו מחונכים כראוי, וזה בעצם הסיבה למה אנחנו יושבים פה. לא, 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 כל נוער. נכון. לכן כסוף כאן, בכל קיבוץ וארץ, כל קיבוץ, כל קבוצת אנשים. עכשיו אנחנו ניגש לכללי החינוך וההדרכה. אנחנו כבר באופן די מתקדם, מגיעים כמעט לסיומו של הכללים של החינוך. אנחנו כבר בתנאי השישי, אמורים היום להתחיל את התנאי השישי, מתוך סך הכל שבעה תנאים שישנם בחינוך. זאת אומרת שאנחנו בחמישה תנאים הראשונים כבר בקיאים ויודעים ברוך השם מה עושים בהם. אחרת אי אפשר להגיע לתנאי השישי. אולי נעבור במהירות, רק לרענן את הזיכרון, מהם התנאים הקודמים. התנאי הראשון והשני דובר על המחנך כפי שהוא בינו לבין עצמו. התנאי הראשון היה שהוא צריך להיות בביקורת עצמית לפני שהוא הולך לחנך מישהו אחר. התנאי השני, הוא צריך להיות מוכשר, למרות שהוא מבקר את עצמו, אבל תהיה באמת, תפתח את הכישרון הזה של חינוך, שזה כישרון מיוחד שצריך להשקיע בו כדי שתצליח בכלל לפעול. התנאי השלישי, זה היה תנאי ארוך מאוד, שהתוכן שלו היה שהמחנך צריך להכיר את המחונך, את המצב שלו, את הסביבה שלו, את ה... הוא דיבר כמה וכמה מצבים שונים, שלא ניכנס עוד הפעם לכל העריכות, זה היה התנאי השלישי. התנאי הרביעי, זה למדנו בפעם קודמת, והמחנך שצריך לדעת מה דבר, מה נחשב דבר נאה ומה נחשב דבר מגונה. זאת אומרת שהוא צריך לפתח את היחסים הנכונים בינו לבין המחונך שלו כדי לקבוע מה נקרא נאה ומה נקרא מגונה. דיברנו שצריך לפתח משמעת, אמון, רום ערכו, לעומת זאת שיהיה אהבה והתבוננות במצבו. דיברנו על זה בעריכות, זה התנאי הרביעי. התנאי החמישי, זה למדנו בפעם קודמת, זה היה עם המשל הארוך, עם האדם שבא לתקן כלי, שהכל צריך להיות בצורה מאוד מסודרת, להחליט איך עושים ואיך עובדים, על אחת כמה וכמה בחינוך צריך הכל להיות בצורה מאוד מאוד מסודרת. עכשיו אנחנו הגענו לתנאי השישי בנושא הזה של חינוך. עכשיו ככה, הפרק הזה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם, פרק ט"ו, הוא פרק שאפשר ללמוד אותו כיחידה בלי קשר בכלל לכללי החינוך והדרכה. בפרק הזה עצמו בכלל לא מתייחס הרבי בצורה ישירה לעיצות או הדרכות בחינוך. אבל הפרק הזה הוא בעצם רק חצי הדרך, ומסתיים בפרק הבא, פרק ט"ז, שני פרקים שביחד הם מעצבים נקודה אחת. אולי נגיד לכם בכללות על מה הכיוון, מה הולך להסביר כאן, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה להבין את המבנה של הנפש שלנו, של הילד שלנו, של כל אחד. וכשנדע היטב להכיר את המבנה של הנפש, נדע מהם החלקים בנפש הכי גבוהים, הכי רוחניים, הכי חזקים, מהם החלקים החוטים יותר. כשנדע לזהות מה בדיוק המבנה של נפש האדם, אז מזה נדע גם לזהות, כשאנחנו רוצים לחנך, על מה ניתן את הדגש. אולי נקדים לפני שנקרא מבפנים נקודה מעניינת שהרבי הקודם כותב באחד אחד מהשיחות שלו, כותב מה ההבדל בין הילדים שמתחנכים אצל החסידים, שלומדים את תורת החסידות ומבינים את מבנה הנפש, לבין הילדים שמתחנכים אצל כאלה שהם לא לומדים חסידות. אומר שם הרבי דבר שהוא נשמע מאוד מאוד חריף אפילו, אבל הוא אומר כך. רואים שכשהילדים הם קטנים, אפשר לראות שכאילו אלה שהם לא לומדים את החסידות, אז הילדים שלהם הם הרבה יותר בסדר. זאת אומרת, זה במילים שלי, לא במילים שכתובים שם. הם הרבה יותר בסדר, לומדים, מתפללים בחיות, מקיימים את המצוות בהתלהבות, אפילו ילדים קטנים. ורואים שלפעמים דווקא ילדים שהם מתחנכים אצל החסידים, אז רואים פה יותר שובבות ויותר משהו כזה. אז אחורה, מי שרואה את זה יכול ליפול ככה בנפילת הרוח. איך זה דווקא אלה שמתנהגים בדרך החסידות, מה אצלהם הם לא מצליחים לחנך את הילדים שלהם, ודווקא אחרים מצליחים יותר? אמר הרבי, תסתכל מה קורה בדור הבא. לא בדור הבא, אלא בשנים המאוחרות יותר. אז מתהפכים היוצרות. דווקא אלה שמתחנכים אצל החסידים, אתה רואה שהנער מתבגר, הוא נהיה נער, בחור, יותר מבוגר, הוא חזק מאוד בתורה ומצוות, בלי נפילות ובלי זיגזגים, ודווקא אחרים שלא למדו חסידות, אותו ילד חמד שהיה כזה מתפלל טוב והכל, פתאום הוא גודל, אז שם מתחילים השינויים. מה פשר ההבדל? הוא מסביר נקודה שהיא תובן היטב כשנלמד את הפרק הזה. הוא אומר ככה, יש בנפש שלנו מרכיב חיצוני, טכני, ויש חלקים פנימיים. החלקים הכי פנימיים שעליהם הוא מתייחס בפרק הזה, זה העונג, הרצון. איפה מונח הרצון? יש איפה מונח המעשה, המחשבה והדיבור. חסידות רוצה וטובעת מיהודי, כשאתה מחנך את הילד שלך, שים את הדגש על החלק הפנימי בנפש שלו, דבר ראשון. תכניס לו רצון טוב, תכניס לו חיות, תכניס לו עונג. יכול להיות שבחלק המעשי, שצריך לשמור עליו, לא חלילה צריך לזלזל, אבל יכול להיות שבחלק המעשי אתה תראה שזה קצת צולע, אבל אתה בשלבים הראשונים של החינוך שלו, החסידות מלמדת אותך, תחזק אצלו את החלק, המנוע הפנימי שמניע את כל המערך. מי שלא לומד חסידות, הוא מסתכל רק חיצוני, כי חסידות מלמדת להסתכל בפנימיות. מי שלא לומד חסידות מסתכל רק חיצוני, רוצה לשמור שהמבנה החיצוני יהיה טוב, תתפלל, תלמד, אני רוצה לראות בעיניים שאתה תקין וטוב. איי, מה קורה בפנים, בפנימיות הנפש, בזה לא מטפלים, את זה מזניחים. מה קורה כשהוא גדל? כשהוא גדל הוא כבר מפתח את הרצונות שלו, את התענוגות שלו, ולא טיפלו בזה בצורה נכונה בקטנותו. אז מכיוון שהמנוע שמפעיל את כל המערך, שזה החלק הפנימי, לא טופל, כשהוא גודל, אז הוא, אם הוא זוכה ללכת בדרך טובה, מה טוב? אם לא, אז הוא נמשך למה שהבהמה שלו מושכת אותו, ואז מה קורה? זה משפיע אחר כך שהמעשים שהיו כל כך טובים ונעימים בתחילה, פתאום נהיה בזה איזה נפילה, איזה שינוי. אז זה בעצם הנקודה הזו, אנחנו נלמד בפרק הזה, ובפרק הבא לאחר מכן, להסביר בדיוק מה זה מבנה הנפש. אני אחלק את זה לארבעה שלבים. מי שלמדה או למדו טניה וחסידות, אז הדברים האלה שכתובים פה יהיו בחלקם הגדול מובנים, כי הם כלולים במה שאנחנו כבר יודעים. וכשנלמד את המבנה של הנפש על כל מחלקותיו, נבין שכשאנחנו נטפל בחלק הכי פנימי, למרות שאנחנו לא נראה מי התוצאות בסוף, אבל החלק הפנימי הנפשי מטופל היטב, זה בעצם עיקר השינוי שצריכים לפעול אצל המחונכים שלנו. זה ההקדמה, ועכשיו נלמד ונקרא את זה מבפנים. אומר הרבי ככה: האדם, אם היותו שכלי בעצם מהותו, למרות שבן אדם המהות שלו זה הוא בעל שכל, זה הדבר שמייחד בן אדם מכל הנבראים, שהוא בעל שכל. נקרא עוד כמה שורות ונסביר כאן נקודה מסוימת. וזהו ההבדל העיקרי בין החי ובין המדבר. זה ההבדל בין בעלי חיים לבן אדם. ויתרון האדם על החי, במה בא לידי ביטוי היתרון של בן אדם? להיותו שכלי, שיש לו שכל. מה השכל משפיע? וכל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו הם על פי השכל. כל מה שהוא עושה, השכל צריך לנווט אותנו. אין אצל בן אדם נורמלי אינסטינקטים, הוא עושה ככה לפי הטבע שלו, זה לא נורמלי. אדם נורמלי, השכל מנווט. כתוב, המשנה אומרת בפרקי אבות, חביב אדם, יש לבן אדם חביבות שנברא בצלם. ככה הלשון, אדם נברא שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה נקרא שאדם יש לו צלם, צלם אלוקי שבזה חביבותו? אומרים על כך המפרשים שהכוונה היא לשכל, השכל, ההשגה השכלית שיש לבן אדם, זה עושה אותו אדם. אם אין לו שכל הוא לא אדם, אז הוא כמו יצור אחר שמסתובב. ייחודיותו של האדם שיש לו שכל. ואם יש לו שכל, אז גם אם יש לו טבע, לא משנה איזה, השכל ישלוט. יש את הלשון הידוע, המוח שליט על הלב. אם למשל יבוא ילד לאדם שהוא טוב לב בצורה לא רגילה, ממש כמו שאומרים, כמו מרגרינה, טוב לכל דבר, לא... יבוא הילד ויגיד לאדם הזה שהוא טוב לב, תן לי בבקשה, אתה רואה תולה פה למעלה סכין, שם הסכין חדה, תן לי לשחק עם הדבר הזה. אם אין לבן אדם הזה שכל, והוא טוב לב, אז הוא ייתן לו. כי הוא טוב לב, אז הוא נותן. אבל אם יש לו שכל, אז הוא מבין שהשכל הוא מנווט מה ומתי ומה כן ומה לא. זה הייחודיות של האדם שיש לו שכל. זה מה שהוא ממשיך את המשפט הבא. וגם הנהגת מידותיו, לאהוב ולשנוא, לפאר, להודות ולנצח, לבחור בטוב ונאה, ולמוס ברע ומגונה, הכל כאשר לכל הוא על פי משפט השכל. כל מה שאדם יעשה, את מי הוא יאהב, את מי שהשכל אומר שראוי לאהוב, אבל אם השכל יגיד שאסור לאהוב איזה אדם כזה, אז הוא לא יאהב אותו. כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לא כל מי שנותן לך סוכריה ברחוב, אתה צריך לרוץ אחריו. תהיה שיהיה לך קצת שכל, תבין שלא כל דבר מוצץ, זה יעלום וכן הלאה. למה? כי השכל צריך לנווט את כל המערך שלנו. בא עכשיו הרבי לומר כאן, למרות שהשכל הוא כל כך חשוב, זה הצלם האלוקי שיש על האדם, אבל השכל הוא לא הכל. יש משהו שיותר חזק מהשכל. יש משהו שהוא שולט גם על השכל. מה? לא מדבר כאן על האדם שהתאוות שלו שולטות על השכל. זה מצב הפוך, שהתחתון שולט על העליון, לא על זה מדובר. מדבר גם אדם שהוא הולך, שהראש למעלה והלב למטה, שזה הרי הבדל בין אדם לבהמה, שהבהמה אצלה הראש והלב באותו מפלס. לכן אצל הנפש הבהמית שלנו לא מתחיל מהשכל, מתחיל מהתאוות, ואחר כך השכל נותן הסברים למה כדאי לעשות את התאווה הזו ואת התאווה הזו. אצל בן אדם זה הולך הפוך, השכל שולט. למרות שהשכל שולט, יש משהו שמעל השכל. מה הוא מעל השכל? אם זה, וזה המשפט הבא, זה בעצם הכותרת של הפרק הנוכחי, אם זה עיני הרצון, הרי כוחו, גבורתו ותוקפו בכל משלה. הרצון, כוח הרצון, הוא שולט גם על השכל. יש לו תוקף וגבורה גם על השכל. אפשר לראות את זה, יש מאמרי חז"ל שאומרים ככה. לעולם ילמוד אדם במקום שליבו חפץ. אדם יש לפניו שתי ישיבות, והוא רוצה ללכת ללמוד. אם יש לו חפץ, רצון ללמוד במקום מסוים, למרות שאולי במקום השני, אולי נראה שלומדים יותר טוב, העצה שיגידו לו, תלמד איפה שאתה רוצה. אתה ניגש לארון הספרים, ורוצה ללמוד. יש לפניך מלא ספרים, בכל מיני תחומים. מה הכי טוב שתיקח ליד? מה שליבו חפץ. יש לך יותר חיות ללמוד חומש? תוציא חומש. יש לך יותר חיות ללמוד משנה? תלמד משנה. מה כל כך חשוב? הרי העיקר זה השכל, העיקר זה הלימוד. מה זה משנה? מה לומדים? אם יהיה לי רצון, אז השכל ילך יותר טוב. הרצון ישלוט על השכל, אני אבין יותר טוב נושא שאני רוצה ללמוד. ואני אבין פחות טוב נושא שאני לא רוצה ללמוד אותו. ילצו אותי לשבת בקורס מסוים שאני לא רוצה, אז אני לא אקלוט את הדברים, כי הרצון מוביל את המערך של הגוף לאן שהוא רוצה. זה הכוח הכי עליון, ועל זה אנחנו נלמד פה יותר ברחבה, עוד מעט ייתן עוד כמה ביטויים מאוד מעניינים. מכיוון שהרצון הוא כל כך חזק, הוא כל כך תקיף, כשאנחנו רוצים, אני כבר מסיים את זה ומשליך את זה לעולם החינוך, כשאתה רוצה לפעול על הילד, אל תשים את הדגש רק על הצד הטכני, תעשה כך, תעשה כך, תעשה לו רצון שהוא ירצה לעשות כך. אם יהיה לו רצון לדבר, אז העשייה תהיה הרבה יותר טובה, עם הרבה יותר חיות, היא תחזיק מעמד גם יותר, היא לא תהיה טכנית. זה הנקודה שאמרתי קודם, שהרבי אמר שאצל החסידים, שיודעים את מבנה הנפש, שיודעים את החשיבות של כל דבר, אז אומרים, בוא נשקיע קודם ברצון. יכול להיות שזה יהיה על חשבון, אולי נבזבז זמן, אנחנו לא נשקיע בצד הטכני, כי אנחנו עכשיו השקענו איך נעשית לו רצון. עדיף להשקיע זמן ולעשות לו רצון, אחר כך הביצוע יבוא הרבה יותר טוב. אבל נשקיע את כל המחשבה, העיקר שבחיצוניות זה ייראה יפה וטוב, מה אכפת לי איפה הרצון שלו, העיקר שהוא פוחד מאיתנו ואנחנו מאלצים אותו לעשות, אין לזה ערך, כי כשהוא יגדל, אז הכל יתנדף, כי הכל הולך אחר הרצון.
אני אפשר להיום, אני אפשר להיום, אני אפשר להיום, שיש מקומות, זה דבר שמקפילים אותם, מביאים לו בכל זה, ואז מהר עושים מהר, הכל בחיצוניות.
אותו נקודה ממש, כן? לא רואים כלום, ואז לאט לאט זה אותו נקודה שהרבי דיבר קודם, שרואים אצל אלה שלא לומדים חסידות, הכל נראה יפה יפה, אבל תראה איך שזה עובר זמן, אז תראה בעצם מה קורה. החלק, לכן צריך לתת דגש על החלק הפנימי. זאת אומרת, הגענו כבר לתנאי הזה בחינוך. עברנו כבר את כל השלבים הקודמים. כבר ממש רוצים לטפל, יודעים, תדע מה לעשות קודם. תראו את הכותרת, הקדימה והאיחור. על מה תעשה קודם דגש? קודם תן את הדגש לחלק הפנימי הנפשי, החלק העליון. בואו נראה את המשך הדברים. אולי עוד מילה אחת. פשוט קשור לפרשת השבוע שקראנו בשבוע שעבר, כתוב כי השוחד יעבר פיקחים ויסלב דברי צדיקים. מה כל כך בעיה בשוחד? אם נותנים, הרי לכאורה רב יכול להגיד, אני רוצה לפסוק הלכה על פי תורה. אני יודע, יש לי שכל, אני מכיר את הספרים, מכיר את הכללים, יודע הכל. מה אכפת לי שאני מקבל שוחד? אני אחר כך אתן מקורות הלכתיים למה שפסקתי. אומרים לא, אם אתה תקבל שוחד, אתה תרצה לעשות טוב לאותו אחד שנתן לך שוחד, השכל שלך לא יצליח בכלל להבין בכיוון אחר. כי הרצון שלך ישלוט על השכל שלך. עד כדי כך שזה כתוב, לפי סיפורים שיש בנושא הזה, שכשאתה נותן שוחד לרב, אפילו הרב לא מודע שהוא קיבל את השוחד, אתה מכניס לו לחשבון בנק שלו, תוך כדי הדיון כסף, הוא אפילו לא יודע מזה, זה כבר גם ישפיע על השכל שלו. אפילו בתת מודע ישפיע. יש על זה סיפורים, עד כמה, היה סיפור עם איזה רב, שישבו שני בעלי דילים, וכל הזמן היה לו מחשבה לפה, מחשבה לשם, מחשבה לפה, מחשבה לשם, הוא לא יודע מה להחליט. פתאום הוא שם לב שכל המחשבות שלו הולכות רק לכיוון אחד, הוא לא מצליח בשום אופן. הוא הריח שמשהו פה לא תקין, והוא בדק. אז הוא הבחין שבחוץ שחיכו שני בעלי הדין, אז אחד מהם עשה לו בעקיפין טובה. הוא הלך לקנות את הקופסת טבק שהרב ביקש משמש בית הדין, אז אמר לשמש, תן לי, אני אקנה לו. הרב בכלל ישב בחדר, הוא לא ידע מזה. אז כיוון שאחד משני בעלי הדינים כבר נתן שוחד בעקיפין, זה כבר השפיע מבפנים על השכל. זה כבר באופן סגולי. אנחנו מדברים לא באופן סגולי, באופן מעשי, כשהרב יודע מזה בוודאי, השכל הולך לכיוון הרצון. זה הכוח שיש לרצון. נקרא את הפירוט של הדבר בלשונו של הרב. ארבע חלוקות עינה בכוחות נפש האדם. כשאנחנו ניקח את כל כוחות הנפש, נוכל לחלק אותם לארבע קבוצות. נוסף על נפש החיונית, המחיה את איברי גופו, לפעול פעולתן בראייה, שמיעה, הילוך, מישוש ואדומה. זאת אומרת, מה שאנחנו כרגע נרצה לחלק את הכוחות של הנפש לארבע מחלקות, לא נתייחס לכוחות הפיזיים, בדיוק. בכוחות הפיזיים יש הרבה, יש ראייה, שמיעה, הליכה, לא נדבר על זה. בוא נדבר על הכוחות הנפשיים, הרוחניים, נוכל למצוא ארבע דרגות. והם, והוא הולך מלמעלה למטה. החלק העליון ביותר זה א', זה עונג ורצון. עונג ורצון, שניהם הם החלקים הכי עליונים. קודם דיברנו על רצון. האמת שעונג הוא הרבה יותר נעלה אפילו מרצון. כשיש לבן אדם תענוג בדבר מסוים, העוצמה שיש לתענוג וכמה היא משפיעה על האיברים היא הרבה יותר חזקה מהרצון. ובחסידות מבואר, גם בהמשך יהיה כאן את הלשון של הרבי, בדיוק מה ההבדל בין העונג לבין הרצון. אולי רק לסבר את האוזן בשתי מילים, מה בדיוק התפקיד של העונג להשפיע על כל המערך של הנפש, ומה התפקיד של הרצון. כתוב שהרצון הוא נותן עוצמה, כמו שאמר קודם, כוחו, גבורתו, תוקפו, הוא נותן עוצמה. אם אני רוצה, אז השכל שלי יהיה עם תוקף, הרגע שלי יהיה עם תוקף, כי אני רוצה. עונג לא נותן עוצמה, עונג נותן מרחב. אם למשל יש לי עונג בדבר מסוים, למשל אני מדבר בנושא שאני מתענג לדבר עליו, אני מדבר עליו בהרחבה או בהתפשטות, ויהיה לי עוד מילים ועוד דוגמאות ועוד רעיונות. העונג עובד על המרחב, הוא מרחיב את הכל. יש לי עונג בדבר מסוים לאהוב, אז האהבה תהיה עם הרחבה גדולה. אפילו העונג משפיע על הרחבה, אפילו על איברי הגוף הגשמיים. יש את הסיפור הידוע עם אותו שר שהפך להיות מלך שבא להחריב את בית המקדש. סיפור בגמרא, שהרגל שלו התרחבה, בדיוק, הוא לא יכל נעל אחת הוא לא יכל להוציא, נעל אחת הוא לא יכל להכניס, והוא שאל שם את רבי יוחנן מה קרה, אז הוא אמר לו, כי שמעת שמועה טובה, ושלמה המלך אומר במשלי, שמועה טובה תדשן עצם, השמועה הטובה שהתענקת בה, פשוט הרחיבה לך את העצמות, אפילו את העצם של הרגל, עד כדי כך זה הרחיב לו, שהוא פשוט לא יכל להוציא את הנעל שהוא היה לבוש, לא יכל להלביש את השנייה. והוא אמר לו שהעיצה היא, מה שכתוב בשלמה המלך בהמשך, ושאם שומעים דבר הפוך, רוח נחיה תייבש גרם, כתוב. אם אדם רואה דבר עצוב, אז זה מצמצם.